משהו יותר צבעוני. אספר לכם, רב יהושע פתח את הזמן הזה בדיבור על זמן נכון ככה, זה נושא אצלו. יש ספר שנקרא גן אמונה מבואר. שמעתם על הספר? זה אמר החיוך. שממש...
יש פה
מישהו שממש מסור אליו. יש גם כמה שקראו אותו. כן. ואמר נתון שבאמת הדהים אותי, שזה היום הספר שהכי נקנה בציבור הציוני דתי, ודאי בספרי מהסוג הזה, כלומר, קודש, כולל ספרי קודש שהם בסגנון ככה קל, ואולי אפילו בכלל. כאילו, ספר שהכי קונים אותו, כלומר שגם יש בו הרבה מעלות, אבל שבאופן בסיסי, יש איזו עמדה אצל ברסלב שבא לידי ביטוי גם בספר הזה של השלכת השכל ושל ההבלת העולם הזה מלשון הבל, הכל הבל. ושבעניין הזה הרב ראיה, הרב קוק, הרב חלוק. הוא סבור שהעולם הזה יש לו חשיבות, יש לו ערך, השכל, גם השכל של האדם, יש לו חשיבות. שכל האנושי הכוונה אפילו. יש לו ערך, יש לו חשיבות. ובעניין הזה זה ויכוח גדול. אני ככה בשפתי אומר, אם תרצו פעם להגיד את המקום שהכי בא לידי ביטוי ההבדל בין רב נחמן לרב, זה היחס למורה נבוכים של הרמב״ם. שרב נחמן ממש דיבר בחריפות נגד הספר הזה, והרב אומר שזה אחד הספרים שצריך ללמוד אותו. שקיימים מצוות לימוד תורה כשלומדים אותו. הרב רמר, יכולנו לברכה, יהודי, אני מסיפר שפעם הוא שאל את הרב צודה, האם גם כשיבוא המשיח, שתתחדש הנבואה, האם גם אז ילמדו מורה נבוכים? אז הרב צודה דפק על השולחן, ואמר שמורה נבוכים זה תורה. כלומר שכן, שילמדו אותו. בסתם, יתנו לו פירוש נבואי. זה לא... גם אחרי מה שאמרנו, זה לא סותר שפשוט לתת למורה נבוכים פירוש חסידי למשל. כלומר, יש אפילו קצת, בית יעקב. בתוך החסידות, מי שהכי אהבו את השכל, היה דווקא פשיסחה. גם חב"ד אהבו, אבל פשיסחה אפילו יותר. פשיסחה וענפיהם. אז זה גם באמת יותר מסתדרים, המורה נבוכים. אז הייתי בקדומה לבית יעקב, שהוא מזכיר, מתייחס לה, עומד עליו זכות, על הרמב״ם. זה אמר שיש איזה ביטול לכל העיני העולם הזה, וש... כן, זה מדור שלם, אבל שבעין זה אנחנו חלוקים. הוא אמר שאחד הדברים שדברים, שדבר הזה בא ידי ביטוי, זה שקצת נדבר עם ברסלבר, בלי לרמוד פה לאף אחד, אז אתה מרגיש שהוא לא מדבר איתך בעצם. כאילו, גם עם חבדניק, חבדניק אמיתי. כאילו, אין עוד בלבדו, זה נאמר על הקדוש ברוך הוא, אבל יש את זה גם נאמר על, על השיטה, כאילו, אין עוד בלבדה. אז כאילו, אם בן אדם אחר זה כתובת עוד לשמוע את זה, ואם הוא ככה מוכן להשתכנע, או באיזשהו מקום שתף פעולה, חוץ מזה, לעולם הערכים שלו, להכרעות שלו, לאישית המיוחדת שלו, לא בטוח שיש איזה מקום, שיש איזה עניין. והרב גם בעניין הזה חלוק לגמרי. ונכון שבדרך כלל אנחנו ממעטים לזה אני מוסיף. אני יצא לי בעצמי לכתוב מאמר היה לפני שנה וחצי נגד החרדים. קשר סביב ההתנצקות. בדרך כלל אנחנו אוהבים את המחלוקות. כאילו, גם יש בהם באמת הרבה מעלות, ודאי ברסלב, חב"ד, כל הציבור החרדי, כל יראי השם. ברור. אבל כשכאילו יש המאמין הרצינית שלא בכלל להבין מה שאנחנו אומרים, מה שמיוחד בדרך שלנו, בדרך של הרב, שהיא שם חיים לאומה, למדינה, לארץ ולאדם, אז אי אפשר. בעניין הזה זה אי אפשר לשתוק על זה. זהו, אז כמו שמדברים להבדיל על צפייה ביקורתית, אז תקראו את הספר גן האמונה המבואר, קריאה ביקורתית. תשימו לב מה היחס שלו לאנושיות. עכשיו, דברים שיש שני אנושיות. החסידות הרי מאוד נתנה מקום לאדם, אבל איזה אדם? לאדם הפשוט. דווקא לאדם החושב פחות. יש דרישה להתבטל. האדם הפשוט, עם הטבעיות שלו, עם הרגשות הבריאים שלו, חסידות מאוד כיבדה אותו, יותר מאשר על המדענים. אבל מה עם האדם החושב? כל שכן אם זה אדם חושב עצמאי, כל שכן אם הוא עומד באיזשהו עימות, אז זה החסידות לא נתנה למקום. אז תשימו לב בספר הזה. לא שאתה אחד, יש כנראה הרבה אנושיות. אני קצת קראתי, לא יודע אם בספר הזה, ספר אחר נהניתי מה. נכות טובות כאלה, כמו יודעים. ביקחות כזאת, אינטואיציה. אבל מצד שני, באמת בסוגיה הזאת, זה, יש נפקא מינה גדולה. טוב. מכאן העניין שלנו. אנחנו עסקנו ביראת העונש. ראינו עוד כמה פסקאות באמת מן הרב. מקור היחידי, אבל הוא באמת דן בזה במהירות ובהרחבה, ויש עוד דברים את שלו ש... זאת השם אולי נתבונן בהם. ואיך שהעתקנו אותם, זה כאילו בסדר של... התחלה קצת חזרה על הראשונות, מה שדיברנו, אחר כך קצת להוסיף קומה נוספת. אומר הרב, 2,000 תוהו קדמו בעולם, כדי להשריש את היראה הגסה בעולם שיראת העונש. אחר כך נלקחה התמצית המתעדנת שלה ונשרשה בסוד יראת השם, שהיראה השפלה נשארה כמו דורדיה, נחמרה, נחזק ולאמץ את כל היסוד של היראה העליונה, המקיימת את המילוי של כל העונג וכל האהבה של קודש. אז יש חשיבות של יראת העונש, ולכן 2,000 שנה היו בעולם כדי להשריש אותה. חשובה מאוד. זה פרשת השבוע, פרשת נוח. אין לך יראת העונש יותר מאשר הסיפור של המבול. המבול בטח ודאי השאיר רושם גדול בעולם. עשה זעזוע גדול בנפשות. בנפשות שנשארו. בעולמות אחרים, אולי גם בנפשות שלא נשארו, אבל נכון, בנפשות שנשארו, העולם היה הרי בתוהו ובוהו. 2,000 תוהו, אמרו חז"ל, תוהו מתאר גם את המצב כנראה שלפני המבול, שהיה שם תוהו ובוהו מוסרי, ולכן המבול רק אולי נתן ביטוי טבעי ממשי לתוהו ובוהו הזה, שהעולם חזר לתוהו ובוהו של מים, הכל מים, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. עם הבדל אחד, שיש את הטבע של נוח, ואי אפשר היה לתקן את העולם בדרך של הדרגה, של תיקון, של כמעט כמעט, באותו זמן אי אפשר היה ליישם את הרעיון הזה, אז צריך מכה, וזה היה המבול. אבל אחרי זה כן, הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יקה יותר את העולם, שלא יוסיף עוד לקודת כל חי כאשר עשיתי, שלא יהיה עוד מבול. ומסתבר שהשבועה הזאת בעצמה נובעת, מזה שהיה מבול. כלומר, היא אפשרית. כלומר, זה לא רק הבטחה שהקדוש ברוך הוא לא יניש את העולם בעונש כזה, אלא מסתבר זה גם הבטחה שהעולם לא יגיע למצב כזה אף פעם, כמו שהיה בדור המבול. ולמה? כי המבול פעל את פעולתו. אחרי זה כבר נוח. המסקנה של המבול זה שם המדבון בני נוח, שהן גם נרמזות, גם בפסוק שנאמר לאדם הראשון, אבל קצת יותר מפורשות בפסוקים שנאמרו לנוח אחרי היציאה מן התיבה, אפשר לומר שכל פרשת נוח אומרת לא רק ברמז, אלא במפורש את 7 מצוות, כי יש שם דיבור נגד ההשחטה של הריות, נגד שפיכות דמים, נגד החמאס שזה הגזל. וכמובן, יראת אלוקים עומדת ברקע של כל זה. אז בהחלט, כשנוח יצא מן התיבה, מדברים על פרו ורבו מצד אחד, שזה דווקא קשור לבניין משפחות בריא, ומצד שני, איסור של שפיכות דמים, התחלה של תרבות, במובן המוסרי, התחלה של עולם מתוקן, שיש בו סדרים, שיש בו חוקים, שיש בו משפטים, זה רק אחרי נוח. לפני כן, תוהו ובוהו כזה. מלכות, אולי אם הם יחידים, כמו שהכוזרי אומר. אז זה פעל מאוד בעולם המבול. אז חוץ ממי שזה נשאר, כמו שיארת, זה פעל גם לדורות אחרי. יש כזה ביטוי שאומרים אותו, חכמי האומות, תת מודעת קולקטיבי. יש כאילו לפעמים תת מודע לא של בן אדם פרטי, אלא של קבוצה, של ציבור, של העולם. יש בעולם עמוק, בראש, עמוק בתת ההכרה, את התחושה הזאת שיכול להיות כזה מצב. יש איזה טוב עבור, שכדאי בשבילו לשמור על איזה שהם סדרי חיים מתוקנים. באמת אחד התיאורטיקנים של הפוליטיקה, של השלטון, של הדמוקרטיה בעצם, אמר שלמה בכלל בני אדם יסדו מלכות? כי לפני שהיה מלכות היה מצב של תוהו ובוהו, שאלה שתראו חיים בלעו, זה היה המצב הטבעי, ואז אנשים מתוך הניסיון אמר, הבינו שאין ברירה אלא להקים מלכות. מלכות שתעשה איזשהו סדר, שלמלא מוראה שתראו חיים בלעו. אותו הוגה טען שזה לאו דווקא הצדק בהתגלמותו, המלכות. המלך הוא שרירותי, הוא משתמש בכוח שלו, אבל זה עדיף על המצב בלי מלך. זה תדעי משנה הזאת ואבות, כן? אבל זה לא מלכות של ישראל, מה שכתוב שם, אין מלא מורה. מלכות של אומות. מלכות של ישראל. הרבה יותר מאשר אין מלא מורה, זה משהו שמחים בו. מלכות של אומות, גם כן, אין מלא מורה, יש את ראו חיים בלאום. אז יש ככה דיון בפרשנים של אותו הוגה. האם המצב הזה היה פעם? זו שאלה היסטורית גם. האם פעם היה מצב בלי מלכות, באמת היה ג'ונגל כזה, ושמתוכו זה, או שזה מצב שרק קיים ברקע כזה, ושלכן זה מצב תיאורטי כזה, שאנשים מבינים מה יכול לקרות, אם מלא שיש מלכות. מכל מקום, זה אפשר לומר שזה המצב שהיה לפני המבול. אחרי המבול יצב גמולות עמים. מה זה עמים? שיש כבר סדרים, יש כבר אומות, יש שפה. שיש שפה, זה כוונה שיש איזשהו מכנה משותף של אנשים, שמבינים אחד את השני ומסכימים עם אחד עם השני על כמה דברים יסודיים. זה מה ש... נהיה מהמבול. אבל המאמין של כל זה זה יראת העונש. זה הפחד מהטוב עבור, הפחד מהמבול. לכם שבתקופה שלנו קצת מלחמת עולם השנייה. זה גם מצב כזה על... כמעט כמו קרוב לזה. לא מדבר על המבול, על הטוב עבור שלפני המבול. רק בהבדל שעדיין היה גם כוחות טובים בעולם. כאילו היה כוחות כאלה שרצו להביא את העולם למקומות אחורה, 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 אולי אפילו יותר ממה שהיה אי פעם, וכוחות אחרים שנלחמו ובחסדי השם נצחו. אז, אבל מה שזה השאיר רושם בנפשות זה גם דומה. שעד היום אפשר להגיד שבאירופה אין אהבה מינה של מלחמה, זה בגלל הזעזוע הזה, ממה שעשתה המלחמה האחרונה. פה ושם, בצד, מוכנים שיהיה בשוליים את מלחמה קטנה, אבל כאילו, יש זה פחד מאוד גדול מלחזור למקום הזה. יראת העונש. ואומר הרב, זה בונה קומות נוספות. לא דיברנו, אז גם באדם וגם בעולם, זה מרכיב, גם אם הוא לא הכי עליון, אבל הוא מאוד יסודי, מאוד חשוב, שכל הקומות העליונות בנויים עליו. מה שסוף המשפט פה אומר, לחזק, לאמץ את כל היסוד של היראה העליונה, מקיימת את המילוי של כל העונג וכל האהבה של קודש. משמע מדבריו שזה כאילו, זה גם דורדיה דחמרה, כמו השמרים של היין, וגם זה כמו הכלי שמעמיד את כל התוכן שבתוכו. שבלי הכלי הזה, אז הכל נשפח. זה לא התוכן. התוכן הוא יותר חשוב, יותר יקר. אבל בלי הכלי הזה לא יהיה כלום. אם שמת קו חומתין, ראינו... אחד הפעמים הקודמות, אז האוצר נשמר, אם לא, לא נשמר כלום. טוב, נראה עוד פסקה, ופה גם יש את הביקורת על יראת העונש. יראת העונש עולה לעורר את האידיאלים הגנוזים של הקודש והטוב, ועולה בותם יותר כשהם עמומים, עמומים. יש פה כבר רמז למשל כזה של אש, אש שכאילו עמומה, ויראת העונש זה כמו דבר שמצית את האש הזאת. על מה שאין שום הכשר אידיאלי, לא יקלט שום רושם גם יראת העונש יותר חריפה. אומר הרב חידוש, יראת העונש לא תעבוד אם גם לא יהיה מאחור איזו תחושה של צדק, שדבר גם נכון וראוי ואמיתי. כלומר, יראת העונש זה כמו שאתה לא יכול ללבות אם אין שם אש, אפילו קצת, אבל אם אין שם אש בכלל, לא תוכל ללבות. יראת עונש זה הכוח המלבה. אבל אם אין את מה ללבות, זה לא ילבה. אני אומר לכם שזה הבדל, לפעמים דק, בין כל מיני דרכי חינוך. כלומר, יש כאלה שהשליטו מרות, עריצים נגיד, זה יכול להיות, זה גם אולי בא לידי ביטוי גם ברמה של, אפילו לא רק עריץ מול עם, אלא בן אדם מול בן אדם, שזה היה כל עריצות, באמת בלי שום רעיון חינוכי. עכשיו, זה גם מפחיד את האנשים, אבל הם לא למדו מזה כלום. רק למדו שצריך לפחד. זה עובד במובן הזה שזה מפחיד. ואתה אולי לפעמים אומר, אני צריך להסתדר עם זה. צריך שהוא לא יתפוס אותי, שהוא לא זה, אבל אין לך שום מה ואמינה שיש פה איזה משהו שאתה צריך קצת ללמוד אותו באמת, לקחת ממנו משהו. לעומת דרכי חינוך שיכול להיות מאוד קשוחות, עם הרבה מאוד חסרונות, אבל שבאיזשהו מקום החניך מרגיש שגם יש בו איזשהו צדק. כן, כשהיו תקופות, היום זה נגד החוק, היו תקופות שהמורים היו מכים. זה פה עם החדר, מכים על האצבעות, אני יודע. זרוק מראה בתלמידים. אז גם אם זה היה מאוד חריף, ואולי גם לא תמיד זה היה בשיא האיזון, זה תלוי אולי בכל מורה ומורה ובכל מיני מלמד, לפעמים זה אולי הלך למקומות לא פשוטים. אבל באיזשהו תלמידים הרגישו שיש כאן גם משהו צודק. זה קשה, זה חריף, אבל יש כאן משהו שהוא מאמן בו, לכן הוא מרביץ לנו, אבל לא סתם. זה, אז זה עובד. אבל אם לא יש שם שום דבר אמיתי, זה לא יעבוד. זה לא יעורר כלום. ולפי שתעודתה של איראן נמוכה זו היא רק תעודת הצטת אליטה, זה ביטוי באמת של הצטת האש, יש כאן נכון בעבודת המקדש, נורר את המהות העצמית של האידיאליות העליונה, שביסוד יראת הכבוד והרמות, על כן, כשהיא משמשת את תפקידה, היא מוצאת את ערכה. כן, אם זוכרים שהיא באה רק לעורר את הרגשי, האמת והצדק שבתוך האדם, את כל המידות הטובות שבו, את כל המחשבות הטובות שבו, זה רק ככה להזיז אותו לשם, אז זה התפקיד הנכון שלו. אבל כשהזיקים האידיאליים נכבים, אז כל עצמה של עירה זו אינה כי היא מפלצת. מלאה נאמר לו, תראו את אלוהי האמורי. ואילה למען דדחין מרצועה בישה, ביותה נטולה מיסוד עץ החיים, של תפארת הצחצחות, המוסריות העליונה בעוד קודשה. כן, כשאין את היסוד האידיאלי שמלווה את החינוך של עירת העונש, ואת עוררות של עירת העונש, על זה נאמר לו, תראו את אלוהי האמורי. ואילה למען דדחין מרצועה בישה. ציטוט מן הזוהר. שמי שמפחד מהעונש, לא תראו את אלוהי האמורי. באמת אולי בזמנו קצת דובר על זה, באמת זה ביטוי מאוד חריף. למה הזוהר עושה פה קשר בין עירת העונש לבין עבודה זרה? לבין אלילות? באמת ככה, איזה מחשבה ככה, מה אתם אומרים? מה? הוא אומר שעל מי שמפחד מהרצועה הרעה, שזה העונש, עליו נאמר, לא תראו את אלוהי המורה.
אתה לא עובד את השם, אתה רק בשבילך, אתה לא רוצה לקבל עונש, אתה נזהר לא לעשות את
הדברים. כן, נכון, זה לא יחס להשם, בעצם אדם דואג לעצמו.
ככה זה כל העבודת אלילים, שבעצם אני כאילו נותן לך עבודה, נותן לך קרובה, אתה נותן לי זה. לא נותן לך, אתה לא מביא לי, כאילו, נותן וכך. אז בעצם זה ממש
עבודה טילית. נכון. כן, נכון מאוד. יש עבודת אלילים ממש, ויש נקרא לזה יחס אלילי. והנביאים הרבה בעצם דיברו על הסכנה הזאת, שבני ישראל גם ביחס לקדוש ברוך הוא, בעצם פנו באיזשהו יחס אלילי. מי שבא וחשב שהוא ייתן קורבן, אז ככה הוא ירצה את הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להמשיך להיות מקולקן מבחינה מוסרית, אין חפץ להשם בזה. אל תחשבו שאיכל השם מגן עליכם, כמה וכמה, למה לי רוב זבחיכם, אמר השם? זה ממש תפיסה אלילית. כי אצל העובדי אלילים, בעצם האל, הוא לא מקור של טוב, של חוכמה, של צדק וישרות וכו'. הוא פשוט חזק, זה הכל. הוא כוח. לכן זה צורם בנפש לפעמים, כשאומרים מוכחות על האמונה, אז אומרים, מוכחים, נניח, מכל מה שאמרנו, שיש איזשהו כוח עליון שמפעיל את העולם. תודה רבה. כוח עליון שמפעיל את העולם, כל עובדי עבודה זרה ידעו את זה. היה ברור להם, יותר ממני לפחות. חשו את זה, אבל איזה מין אמונה זאת, כן? כוח עליון. אבל בכל אופן, זה היה היחס שלהם, זה כוח כזה. וצריך לרצות אותו, צריך להיזהר ממנו, לא להרגיז אותו ולפייס אותו. אז זה יחס של חנופה, וזו תפיסה מפלצתית. והרב אומר שבאמת אחד הסיבות לכפירה, זה אנשים הסתייגו מקומות אחרים, הוא אומר, הסתייגו מהתפיסה הזאת, שכאילו יש כאן מישהו בשמיים שדורש מאיתנו, בעצם חלילה בכבוד עצמו הוא דורש, כאילו הכל פה זה רק איזה ציור נוראי של מין אנוכיות כזאת גדולה שפשוט חייבים להסתדר איתה למרות שהיא בכלל לא צודקת, אבל היא יותר חזקה. זה משהו נורא. באמת במידה מסוימת כפירה בדברים מסוימים טובה ממנה. זה הסכנה. באמת להסביר, רגע, זה צד אחד הדבר מאוד מאוד חשוב, צד אחד הדבר מאוד מסוכן. אז אתה יותר אולי לחדד, אז איפה זה נכון, איפה זה לא נכון, יראת העונש. המשפט של הרב, מסיים פה, ממוצא דבר אנו למדים, שבכל התוכן של יראת העונש, נמצא את הצדדים המקודשים, רק כפי ערכן של הנקודות המייחסות לזיקוק האידיאלי שמעורר, את כוח אהבה עדינה ויראת העוד המפוארה. כן, הקדושה, תדעי הקדושה שביראת העונש, נראה כפי מה שזה מתייחס לעניין האידיאלי. ויתר החלקים הנחשבים כפסולת שנפלטים חוץ על ידי הכוח השולל השכלי, שהוא כדמות כוח הדוחה הטבעי. לא מיראת העונש תחל לעבור זיכוך. חלק ממנה, באמת, זה שמעורר את אותם אידיאלים טובים, קדוש יאמר לו. החלק השני מזדקך. איך? על ידי כוח השכל. שהוא רואה בזה הגשמה, הוא רואה בזה קטנות. הפסקה הבאה הרב גם הזכיר את כוח השכל בביטוי העולמי שבו, ההיסטורי. אבל כוח השכל מזכר, הוא אומר, זה כמו המצב הבריא בטבע של האדם, שהוא אוכל וחלק מהאוכל נפלט החוצה. יש איזה כוח שדוחה, אז גם פה יש כוח שמברר את האוכל מן הפסולת. כוח השכל. אז בפסקה הזאת יש כבר את מצד אחד את החשיבות, אבל גם את ההערה של מה שחסר ביראת העונש, מה שיכול להיות בעייתי מאוד. עוד פסקה. יראת העונש, אומר הרב, ודאי קודמת היא בזמן ליראת הרוממות ולאהבה. אבל אחר כך, כאשר היראה העליונה מתבססת באדם ואהבה מתחילה להתיישב בנשבה, מרוב זיווה, מרוב זיווה חוכמה אלוקית שמאיר בה, יש יראת העונש שנכנסה בה, מה המילה הבאה? מה? שמעתי שתי גרזות, אני חושב שבעצמות בכל אופן, בעצמות. עד כדי בעיטה חודרת, אדם כאילו מפוחד ממש, היא מעכבת, פשטות האור, אם זה עצמות, אז עצמות של האדם, כאילו. אבל יותר באמת נשמע בעצמות. היא מעכבת את פשטות האור הקדוש של אהבה ויראת הרוממות. וגם כאן גורמת חולאים רעים, נפשיים וגופניים, כלליים ופרטיים. אז יש פה עוד חיסרון. קודם הוא דיבר על אלילות. עכשיו הוא מדבר על חולאים. אז שוב, יכולים לומר מה, איזה מחלות יראת העונש מביאה? מה?
עבודה בתוכי גופניים?
אפילו גופניים. תתחילו להם מנפשים.
יראת העונש, כל הפחד הזה, לחיות בפחד יומיומי, אני חושב שהיום ידוע שזה
לא בריא.
לא בריא.
אתה אומר לחיות בפחד, לחיות בלחץ, זה בעצמו מצב של חוסר בריאות. מה? גם מצטרף. משתק את האדם, ושלא לדבר על הרבה דברים טובים שהוא לא עושה, חושש לעשות, ניזהר. הנה הזהירות שלו תרבה להיזהר. כלליים ופרטיים, אפילו אומה, יכולה להיות חולה בזה. וזה הרב כתב מאמר נוסף, מאמר הפחד, בעקבי הצון, שהוא מדבר על כמה הפחד יכול להזיק. שאתה מפחד שמה תבוא עליו שואה לא יאכל כפרה, ולכן הוא לא עושה כלום, לא זז. כשהוא מדבר על אומה שלמה, אז לא... האומה שלנו, לא עושים שום דבר כדי לגאול את עצמנו, פוחדים. יש פחד של זהירות. חז"ל דיברו על לא להקדים את המאוחר ובשלושת השבועות שיש זמנים שזה לא היה נכון לדחוק את הקץ. אבל יש פחד שזה פחד, פשוט פחד. לא מתרגלים בכלל להעיז, לקחת יוזמה, לקחת סיכון. אחד החידושים של התנועה הציונית, שזה חידוש חשוב ויקר, זה העניין הזה, שכן להעיז, כן לקחת זה. היום בשבירת הקליפות זה הולך גם לכיוונים של הסכמי השלום, מה שנקרא. שמצד אחד, זה הייתי אומר, זה העזה, עכשיו לומדים על מיגודי העזה או על העזה, אין אדם מעיז פעם. יש כל מיני סוגים של העזה. אז זה העזה שלא להעיז, כן, הסכמי השלום, כל העניין שלהם זה... זה מצד אחד זה העזה, כן. הם מעיזים לעשות משהו שלא היה. לשנות את התפיסה, לעשות דברים חדשים. אבל שכל הכיוון... זה פחד ממלחמה, כן? באיזשהו מקום יש כאן איזה גם פחד. אבל יש גם יסוד של העזה, יוזמה, לנסות. ויש משהו בטענה הזאת שאומרים, בואו, תנסו. ניסיון כזה, אולי צריך ניסיון אחר. אבל משהו מאפיין בציבור, נקרא לזה בני בניו של, של מקימי המפעל, לפחות החלוצים, חלק מהמקימים, חלק בולט מהמקימים של המפעל שיש כאן, זה היוזמה. להעיז לקחת, להעיז לשנות, גם לעומת דברים שבכלל לא עלו על הדעת וכו'. וכשיש פחד, אדם לא עושה את כל הדברים האלה. ברור שגם הפקרות, כיוון השני, זה גם לא יצא טובה, אבל גם המצב של שיתוק. כדי לנקות את הנשמה היחידית ונשמת הכלל כולו, מאותו השיג של יראת העונש המפחידה ומחליאה נוצר בעולם כל היסוד השלילי. והרס של הכפירה הגסה המחייבת את העולם נוסד ביסודו כדי להיות הרס נגדי נגד השיגים הללו של יראת העונש. כשיורדת מטה-מטה וניתקת מאור התורה מיסוד יראה אלה ואהבה אמיתית. כן, יכולה להגיע למקום נמוך מאוד, אולי יש פה רמז, לרגליה יורדות מוות. עדי התפקיד של הכפירה, לסלק את יראת העונש. תפקיד... במובן ההשגחה ההיסטורית, כן, כמובן צריך פה לעשות את החילוק, שהוא מאוד הקדמה להרבה מאוד מדברי הרב. יש הבדל בין מה שאתה צריך לעשות באופן אישי, מה מוטל עלינו, לבין איך העולם מתנהל. מי שניסח את זה, עבודת השם ודעת השם. עבודת השם צריך להאמין. ואפילו אם זה קשה, אף על פי שממר, הוא מצר לי, דודי לי. מאמינים. מסרים להם. לרימנו של עולם. אבל מבחינת ה... תהליך ההיסטורי, מה הקדוש ברוך הוא מכוון פה, מה הקדוש ברוך הוא מנהל פה, אז יש לכפירה תפקיד. אולי אפילו יותר מאחד, אחד מהתפקידים חשובים, זה הזיכוך של יראת העונש. אז מה היינו עושים בלי הכפירה? היינו מסתדרים. כי סך הכל, מה היסוד? פה נחבר בין הפסקות. מה היסוד של הכפירה? זה טענה הגיונית. הם באים עם טענות. זה מה שאמר הרב בסוף הפסקה הקודם, התקוח השולל השכלי. מה השכל ואומר, לא יכול להיות שאלוקים הוא כזה, לא יכול להיות שאלוקים הוא כזה, לפעמים הולך כבר יותר מדי אם לא יכול להיות, שבסוף כבר אין בכלל את המושג של אלוקים. אם ששפינוזה, להבדיל מן הראשונים, למרות שיש את הדמיון, לא הראשונים, תקופת הראשונים, שפינוזה שהיה כופר, אבל הוא דיבר על אלוקים מאוד מופשט בעצם. מופשט במידה מסוימת, נגושה במידה אחרת, אבל כאילו הוציא הרבה מושגים מהאמונה כדי כאילו לעשות אותו יותר שכלי, יותר מושג שמתקבע על הדעת, והוא באמת מבחינתו עדיין דיבר על מושג של אלוקים, אבל אחרי זה כבר הלכו לכפירה גמורה. כלומר, אותו הכוח שכלי שמסדק הגשמה, הוא לפעמים הולך כמה צדים יותר מדי, ובכלל מתרחק מן האמונה. אבל אם אלא אפשר לראות את הסכנה, שאפילו בסילוק הגשמה אתה יכול להגיע לכפירה, אבל אפשר לראות גם את הצד השני, שגם בכפירה יש בעצם, היסוד האמיתי שיש בה זה סילוק ההגשמה, וזה התפקיד שלה בעולם. ולא היינו זוכרים, זה נאמר בצורה לא כזאת, מטריסה, הרסנית וכו'. אלא בצורה מזלקחת, כמו שהרמב"ם עשה את העבודה הזאת במסירות נפש. לא זכינו, אז זה נעשה באופן כזה. שני, בעולם, לפעמים דווקא על ידי ייסורים, גם רוחניים, ככה הדברים משתנים, ככה הדברים זזים. אוסיף ולומר, יש ככה מאוד נוגע, נדעים לכולכם, אני לפחות מרגיש ככה, שבמקום אחר, עבוד הקודש, צביעו דיון בעניינים דומים, הרב אומר שזה היה לעומת המצב של אמונה או עירת אלוקים שיכולה מאוד להשפיל את קומתו של האדם בתפיסה הנמוכה שלה, זה אדם מאוד מפוחד, ואז אין לו חירות ואין לו יצירה ואין לו יזמה ואין לו כלום. אז אומר, בשביל זה באים כל מיני ספרים וכל מיני עיתונים שריח רע נודף מהם שאי אפשר לעמוד בו, אבל זה התפקיד שלהם. אז פה הוא דיבר באופן יותר כללי, שם הוא אפילו אמר, זה התפקיד של העיתונות. אז אם אתם רוצים לדעת מה התפקיד של התקשורת, לכם בעירת העונש. מה?
עושים את זה טוב.
עושים את זה טוב. עירת העונש, הכוונה, זה לא רק דווקא עירת העונש כלפי אלוקים, כלפי כל סמכות. הם באים לשבור סמכויות. נכון שאת הסמכות שלהם הם לא שוברים? של עצמם. זה בעיה קצת. וגם את הסמכות של אנשים שהם אוהבים הם לא שוברים. אבל עדיין משהו בשפה הבסיסית שלהם זה זה. אז לפעמים כשזה לא תרגיש שהוא כל כך מאוימים, אפשר אפילו ליהנות להשתעשע, שאומר ליהנות, לא הכוונה. כן, אבל כאילו, לפעמים אתה יכול להקשיב לזה בהומור, לא ברצינות כל כך. אני רואה שהם בעצם קצת... מה?
למה התקשורת מנטרלת סמכויות?
למה היא עושה את זה או איך היא... למה... מה, לא מה המניע, איך זה בא במציאות? מה? נגיד, יש כלל עיתונאי שכל פעם שמזכירים רב, אתה יכול להגיד שהם בעיקר עושים את זה כלפינו. אבל כל פעם שמזכירים רב, פעם ראשונה אומרים הרב פלוני, אחר כך השם שלו בלי התואר. בן אדם כמוני וכמוך. נדח, זה אידיאולוגיה, זה לא איזה עיתונאי זול עשה את זה. הפילוסוף קאנט יסד את הרעיון הזה. אין מישהו שיותר ממני. אני, הוא אומר, אני אומר, למה זה?
בהרבה דברים, שפעם היה כבוד לכל מיני מוסדות בכל מיני דבר.
כן.
הכל בציניות, כל הממשל וכל הצבא.
כן, הם שוברים. נכון שהם לא שוברים את הכל, זה הבעיה. הם לא עקביים. יש דברים שהם לא שוברים. יש מה שאמרתי, בעיקר את עצמם, הם לא שוברים. אבל הם עושים את זה. ויש בזה גם משהו משחרר. כשזה לא אתה, לא הרב שלך. נגיד איזה רב אחר שפתאום, לא יודע, מי שבעד יותר המחירה, לא יודע מה. ואז תשמע איזה עיתונאי, איך שהוא מדבר על הנושא הזה, אתה אומר, וואלה, אני לא מעיד להגיד את זה, אבל בעצם, כן, כאילו קצת להשתחרר, מה זה פה מפחידים אותי, שלא יפחידו אותי. יגידו טענות. נגיד, זה לא בסדר, זה לא לפי הלכה, זה הגיוני, זה אפשר לשמוע. אבל באים מאיימים, מחרימים, מה פתאום? זה כאילו... להבדיל, רק שתדעו שזה לא פה, זה לא רק הרשעים שלנו. פושעים, רשעים, לא יודע. שמות גדולות. בכל אופן, הכל נכון. אבל גם בבריטניה, נגיד, יש שם את בית המלוכה, הם אוהבים לעשות מהם צחוק. זה הדבר שהם הכי אוהבים. כי פעם היה מלכות, פעם פחדו מהמלך. עכשיו נהנים לעשות צחוק מהפחד הזה. זה לא סתם שנהנים להתעסק עם זה. טוב. זה קצת יכול להרגיע, חס וחלילה, להזדהות. כי אמרו חז"ל, נוסעים לניצנות אלא מעבודה זרה. אז צריך בעיקר לשבור את הסמכות של עבודה זרה. והיום אולי עבודה זרה הכי גדולה זה ממלכה השביעית, שזה התקשורת. טוב. בכל אופן, כל מה שאני אומר זה רק שיהיה לי קצת יישוב הדעת, שלא כל כך נכעס. יש לכוחות האלה תפקיד, גם הכוחות הרוחניים האלה, גם הביטוי שלהם בפועל. צריך מצד אחד מאוד לזה, אבל יש להם תפקיד. אם כן, יראת העונש, מצד אחד יש לה, עוד עכשיו יראת העונש, לא לשוללים אותה, יש לה תפקיד מאוד חשוב, זה בסיס, הדור דלחמרה, זה מאמין של כל האידיאלים. מצד שני, צריכה זיכוך גדול. צריכה זיכוך גדול. אז מה, איפה היא נכונה ואיפה היא לא? יש כאן עוד פסקה של, היא לא מדברת אפילו על יראת העונש דווקא, היא מדברת על משהו יותר כללי, על יראה. אני אומר לי, שקצת נתנה לי פה איזה כיוון. הרטט והיראה הם דברים תכוניים לנפש האדם בכל אופן שתהיה נפגשת עם חיזיון נשגב. ואין שום תועד במלחמה נגדם. אומנם על ידי חלישות המחשבה וירוס הכוחות הגופניים והנפשיים נתגברו יותר מדי, אז מתגלים בצדק כוחות ניגודיים לצמצמם. כדי שלא יכולים להזיק למשטר הנשמתי של האדם ולשלטונו על עצמו, ועל חוגו החברותי, באיזה כוח שהשליטה מגעת לו בצדק. רטט ועירה, אומר הרב, זה דברים תכונים לנפש האדם. הייתי משתמש בשפה, מתרגם את זה לשפתנו, טבעיים. זה טבעי שאדם יש לו עירה, שיש לו רטט. אני זוכרים באחד השיעור ממש דיברנו על זה קצת בעריכות. זה רגש בריא, אוי ואבוי אם אין אותו. בוודאי כשנפגשים חיזיון נשגב, לא בא אולי יותר אפילו מסתם פחד גם עירת רוממות, כל הדרגות של העירה. אבל אם זה יותר מדי מקביל, אז יש כוחות ניגודיים לצמצמם, שפה הרב אומר בקיצור, תראו למשל דוגמה של דברי הרב, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. מה זה כוחות ניגודיים לצמצמם? במקומות אחרים הוא כותב, הכפירה וכיוצא בזה. כדי שלא יוכלו להזיק לכוח החיובי שבאדם, לכוח הערך הפנימי הטוב שבו. מה, נתרגם את זה עוד. יראת העונש זה טבע. ובתור טבע זה דבר בריא מאוד. בריא מאוד שיש לאדם את הרגש הזה. גם רגש של פחד בסיסי בכלל, וגם רגש פחד מלוקים. פחד מעבירות. זה רגש בריא. איפה הבעיה? אם זה נהפך לרעיון, לתפיסה. אז זה מסוכן מאוד. אם זה נהפך לאידיאולוגיה. כן, אבל מדרך השורים שמשהו נהפך אידיאולוגיה בעייתי, אז זה כמובן שאדם כאילו מצדיק משהו לא... שהוא עוול, אז זה בעייתי. פה זה לא עוול. אבל זה משהו שזה המקום שלו. המקום שלו זה בתור איזה מרכיב בנפש. אבל כשאתה בונה עליו את קומת המחשבה, את קומת הדעת, סביבו, או מעצב בצלמו או בדמותו, את קומת הדעת שלך זה בעיה גדולה מאוד. קומת הדעת בהכרח חייבת לפנות למקומות יותר... יותר אידיאליים, יותר אמיתיים מצד עצמם. המרכיב הזה צריך להישאר ברקע. נכון, כמו על הרגש הזה, על עוד אולי רגשות יסודיים, היחס הזה. כך אפילו. זה באמת בהקשר אחר, שם זה יותר אולי חריף. אפילו משהו כמו היצר, יצר היצרים ה... שדוחפים את האדם לא של פחד, אלא של תאווה. יצרים של תאווה. זה כוחות מאוד חשובים באדם. יצר המין, יצר אכילה, כיוצא בזה. יצר החיים. אבל אם בונים את האידיאולוגיה, בונים את העולם הרעיוני בדמותה או בצלמה, זה נורא והיום. גם אולי זה יותר נורא, כי אפילו יותר, יותר יש לחשוד את האדם, כשאדם בונה אידיאולוגיה סביב היצרים, יש יותר לחשוד את האדם שהוא עושה את זה מתוך לא בקשת אמת. כשאדם בונה את האידיאולוגיה סביב יראת העונש, יש סיכוי שזה נובע מתוך בקשת אמת. יש כאלה. יש דרגי חינוך כאלה, שאפשר ללמד עליהם זכות. אדם בדור שלנו יש בדיוק, אבל היו. שמאוד מאוד בנו את הכל סביב יראת העונש, אז זה קצת יותר טוב אולי מההפך. אבל בסופו של דבר זה סכנה מאוד גדולה. ויהודה מסוימת גם מזינים אחד את השני. כי אם אתה הולך על ציור כזה מפחיד, כזה מאי, כזה מפלצתי של העולם האמוני, האדם יברח לעולם התאוותני. כן? צריך לרומם את הדעת, צריך לרומם את הרגש הזה. במקום שהרב אומר דבר חריף, אפילו את רגש האמונה צריך לזכך, צריך לרומם אותו. אבל ודאי את רגש העירה. אולי משפט מסיים, הבחנה יפה של הרב סולובייצ'יק, שאומר שאולי אפשר להשתמש בביטויים בעברית, פחד ויראה. פחד זה באמת, גם פחד מהשם, זה שייך לביטוי, לרטט הזה, לרגש הטבעי, שאסור לדכא ולבטל אותו, אבל זה המקום שלו. יראה זה כבר שיש פה השתתפות של שכל. זה כבר בדעת. טוב. נזכיר.